והנה כל בחינה מדרגה משלוש אלו נפש רוח ונשמה כלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהם ונחלקות לשתיים שהם שלוש אימות או שבע כפולות. פירוש חוכמה בינה ודעת ושיבת ימי הבניין חסד גבורה תפארת וכו'. וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים שכל ומידות. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפארו וכו'. חב"ד נקראו אימות ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד. מי שלא הבין כלום, אז שתי המילים הבאות אומרות הוא ביאור העניין. אבל בואו כן נסביר מה כתוב קצת כאן לפני הביאור של אדמו"ר הזקן בעצמו. אנחנו דיברנו על זה שיש נפש אלוקית, ולנפש האלוקי יש שלוש בחינות, נפש רוח נשמה. יש גם שתי בחינות עליונות יותר שנקראות חיה ויחידה. אנחנו עוסקים כאן בשלוש המדרגות הנמוכות שבהן התחתונות יותר של חלקי הנפש, שבהן יש לנו עוד איזשהו דיבור. החיה ויחידה הם איזה שהם מקיפים עליונים כאלה שאין לנו כל כך אחידה בהם. גם בנשמה שלנו אנחנו לא כל כך מוחזים, אבל הרבדים הנמוכים יותר של הנפש, מתוך חלקי חמשת חלקי הנפש, הם הרבדים, הם החלקים שעליהם האדמו"ר הזקן נדבר. עכשיו, אני בא לבאר פה משהו שהוא חשוב קצת להבין אותו בשיטת החסידות, בפרט בשיטת חב"ד, לעומת השיטה של המקובלים, דרך מה שהוא רומז פה, נסביר את זה קצת, ואחרי זה ניכנס לתוך הביאור באופן פרטי. הנפש, אומר האדמו"ר הזקן, כל בחינה מדרגה משלוש אלו נפש רוח ונשמה כלולה בעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהם. יש לנו כנגד עשר הספירות, נכון, ציטוט הוא מספר יצירה, שלוש אימות ושבע כפולות. ספר יצירה, מה אתה? אה? כן, 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 נכון. אז שלוש אימות ושבע כפולות, את האותיות הוא מחלק ל... אבל לפני שניכנס לפירוט, אני רוצה עוד לפני זה, שלוש ושבע, שהנשמה, נפש, רוח, נשמה, כל אחת מחלקי הנפש היא כלולה מ-10 בחינות, כנגד 10 ספירות העליונות שנשתלשלו מהן. ואחרי זה הן נחלקות. על החלוקה הזאת הוא יעשה רוב הדיבור שלו. אבל מה זה אומר בעצם? ריבונו של עולם הוא עצמו, העצמות מה שנקרא בשפה של החסידות, העצמות אין לנו שום אחיזה בו. הכי הכי גבוה שאנחנו מצליחים להגיע ולהגיד זה אין סוף. מה זה אומר אין סוף? אתה לא יכול להגיד כלום, נכון? זה בערך מה שזה אומר. אין סוף ברוך הוא. זה גם כן סוג מסוים של התבטאות כלפיו, אבל הביטוי אין סוף, או עצמות, או ההוא, אז זה משהו שאתה לא יכול לתפוס אותו. באמת, הפער בין האין סוף ברוך הוא, בין העצמות לבין העולם, הוא פער שהוא לא ניתן לגישור. כיוון שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הוא יכול, ניתן דילג וגישר על הפער הזה. עכשיו שאנחנו מדברים על הפער, הוא לא בין העולם הזה עכשיו פה שאנחנו רואים התחתון, התחתון של העולם התחתון, אלא אפילו העולם הכי עליון שאנחנו רואים, העולם שאנחנו לומדים עליו, העולם הכי עליון של העולמות העליונים של הספירות העליונות, גם הם רק נאצלו ונאצלו ממנו, ואין לנו שום אחיזה במה שלמעלה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא בעצם בחר לגלות את עצמו, את העצמות שלו, בחר להתגלות בתוך עשר ספירות. מה זה ספירה? ספירה זה מלשון משהו מדוד, אפשר לספור אותו. עשר ספירות זה גם מידות, נכון? המידות והספירות אנחנו משתמשים באותה לשון, כן? מה זה ספר? יישוב ספר, יישוב שצא על הגבול, תחום. עצם זה שיש מספר לספירות, יש מספר, זאת אומרת שאפשר להגדיר, זה אופן מסוים של ההתגלות של השם יתברך, הוא מתגלה, הוא גילה לנו את הדרכים שבו הוא מופיע בעולם בעשר ספירות. ככה הוא ההתחלה של כל העולמות, זה שהשם יתברך מופיע, מתגלה בעשר ספירות. כשלומדים פנימיות, לומדים את הלימוד הזה של העולמות, של הספירות, של העולמות העליונים שמהם מושפע לעולם שלנו. אחרי שלומדים את השפה הפנימית, את התורה הפנימית, אז יש גם אפשרות לנו בעולם התחתון, על ידי מעשים שלנו, להשפיע גם בעולם העליון. באה החסידות ואמרה שיש עשר ספירות בנפש, לא חידוש שלה במובן הזה, כי גם עשר הספירות שנלמדות בסוד, המשל שלהם שבאים לבאר את זה, מה זה עשר ספירות, מדמים את זה בדמות אדם. יש את הראש ואת הידיים, מדמים את זה בצורה של גוף, לכן יש גם חשש גדול, פעם היה יותר חשש, העולם היה יותר מגושם, היה חשש מאוד מהכניסה ללימוד הסוד, למה? רואה שבן אדם נכנס והטרמינולוגיה היא כזאת, אז מה הוא עלול לחשוב?
להגשים.
עלול להגשים, יש אפילו דיבורים ממש על אנשים שציצורים נפגעו, שהם דימו את זה כמשהו ממשי. היום העולם קצת התקדם, וההבנה שזה רק מושג, מופשט, מושאל, שבו מדברים, אז הוא משהו שיותר תופס בעולם. בטח קצת דיברתם על זה פה בישיבה, על ההתקדמות של העולם, על האחיזה המופשטת שלו בדיבור, אופן המחשבה המופשט שהולך ומתקדם בעולם, ולכן גם קצת הותרה ההגבלה של עיסוק בפנימיות.
יש גם את ההשגות של הרייבד על הרמב״ם, לא? בהתחלה ממש.
בתחום תשובה שם.
במדע, כאילו בהתחלת, אומר שיש כאלה שחושבים.
כן. שם יש איזה... יש איזו מילה אחת שמה שרבים וטובים ממנו חשבו שהלקות זה גוף. כשלומדים את זה עוד אפילו לפי מה שכתוב בתורה, מדי פעם כתוב יד השם, עיני השם, אז אנשים ככה התבלבלו בכתובים ובאגדות. בפנימיות הכל זה רק השפה הזאת, לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, על העצמות, אלא רק על הגיעות הזאת. בכל אופן, אחרי שאנחנו מבינים שזה לא... שזה רק משל, עדיין המשל הוא בדמות אדם. זאת אומרת שהאופן שבו האלוקות מתגלה זה דמות אדם. נקרא, העולם הכי עליון נקרא אדם קדמון. ככה זה נקרא, עולמות העליונים. יש עולם העשייה ומעל זה עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, ומעל זה יש עולם שנקרא אדם קדמון. זאת אומרת, כל עולם בנוי בדמות אדם. של עשר ספירות שהן בלבוש שלנו, כמו שאנחנו נראים. על זה אמר הקדוש ברוך הוא בתחילת ספר בראשית, שהוא ברא את האדם, הוא אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זאת אומרת, מסתבר שזה הפוך ממה שחששו אלה שחששו להגשמה. זה לא שיחשבו, כן, שהממשילים הרגילים אמרו, תראה, אנחנו לא יכולים לתפוס באמת מה זה אלוקות. בשביל להסביר לנו את זה, אז נותנים משל, כן, שיש ראש, עיני השם, יד השם, זה רק בשביל להסביר לנו. אנחנו לא כל כך יכולים לתפוס, אז מסבירים לנו במושגים שלנו. אבל זה לא שחס וחלילה יש שם הראש. כן, זה האמירה הפשוטה של אלה שרוצים להרחיק מהגשמה. אין שם הדבר כזה, רק בגלל שהמוח שלנו לא יכול לתפוס, אז מסבירים ככה. בעוד שהמקובלים אומרים בדיוק הפוך. האמת שיש דבר כזה אדם קדמון, כן? גם בך שיש לך יד, גם זה נקרא יד, נכון? לכל אחד מכם יש יד ימין, גם זה נקרא יד. אבל יד ימין זה יד ימין, יש דבר כזה עליון יד ימין. פה בעולם הזה, לאנשים האלה הקטנים, גם יש להם איזושהי בחינה כזאת. אנחנו פשוט אוחזים בעולם הזה כעולם כל כך ממשי, שזה נראה לנו היד. אבל באמת היד היא הישות הרוחנית שנקראת יד. לא רחוק מזה, באיזשהו אופן דיברו על זה היוונים אפילו, שהם דיברו על עולם האידאות. כן? שיש צורה מופשטת, לפני החומר יש צורה. צורה הכוונה, הרעיון המופשט הרוחני של המשולש. יש גם זה נקרא משולש, גם זה נקרא ריבוע, גם זה פה. כי זה מוטבע בתוך העץ הזה יש החומר. אבל האידאה של המרובע, המרובע במרובעיותו העליונה, היא נמצאת באיזשהו עולם שלם של אידאות שמופשט מתוך העולם הזה. אז ההתגלמות של האידאה פה בעולם הזה מתגלמת גם במובן הזה. העולמות, העשר ספירות, הם באמת קומה שלמה שנמצאת בעולם העליון. ההתגשמות של זה פה, אנחנו רואים את זה גם בתוך האיברים שלנו. אין, אבל בעלי הקבלה התעסקו רק עם העולמות העליונים. לא התעסקו עם ההתגלות של זה פה, איך זה פועל. לו החסידות, מה שהיא חידשה, במיוחד חב"ד, מבשרי חזה לו. אנחנו מדברים על עשר ספירות שבנפש. אנחנו באים, מה שהוא כותב כאן, שעשר הספירות שיש בנפש, הם נשתלשלו מהעשר ספירות העליונות. אבל יש עולם עליון כזה, אבל אנחנו מגלים ומדברים על הקדוש ברוך הוא מתוך העולם הנפשי שלנו. אנחנו יודעים איך השם יתברך מתגלה בעולם, כי אנחנו מתבוננים על עצמנו. אנחנו רואים שלנו יש ראש וגוף, יש לנו מוחים ומידות וכוחות חיים, ואנחנו עשויים בדוגמה העליונה. אז ככה אנחנו לומדים על הדוגמה העליונה מבשרי חזה אלוה. אז זה מלמד אותנו לשני דברים. א', דרך זה אנחנו לומדים על העולם העליון, וזה הצורה ואנחנו לומדים על העולם העליון, וגם ההוראה של זה אלינו היא דרך, בסופו של דבר, דרך מה שזה אומר לי. מדברים על מידת החסד, ספירת החסד, ספירת היסוד, ספירת החוכמה, מה שאני יכול להסיק מזה, גם אם אני לומד את זה בפנימיות של זה, בא אדמור הזקן ומתרגם לך את זה, מה זה אומר בהנהגת החיים שלך כאן, בתוך האישיות שלך, בתוך העשר ספירות שבנפש.
לא
הבנתי
איך אפשר אחרת, כאילו איך אפשר להשיג משהו מופשט בלי להתייחס לגוף הזה?
קודם כל, השאלה במה העיסוק? אתה צודק בשאלה שלך, אתה אומר שגם מי שלומד את הפנימיות כמו שהיא, הוא לומד אותה, והמשל הוא המשל של האדם. ככה זה... שאלה אם אני אומר, אנחנו לומדים לא עליי. עכשיו הנושא הוא לא ארנון גרליק ואפילו לא עבודת השם שלו, בטח לא הגוף שלו, גם לא עבודת שלו, לא זה הנושא ולא זה הסיפור. הסיפור הוא מה שזה אומר על העולמות ההם. הקדוש ברוך הוא מנהיג בעשר ספירות את העולם, מופיע בעולם, הרבה מעבר, גם לא בעולם הזה שלנו, בעולמות כמה וכמה עולמות עליונים מעלינו. אנחנו עסוקים לצורך העניין בישות שנמצאת מעבר אלינו, לא עכשיו במה שאני חווה כאן היום, ביום הזה, בכף א' באדר, מה שעבר עליי, האם עבר עליי חוויה כזאת או כזאת, ואיזה כוח בנפש זה מפעיל. אנחנו עסוקים בעולמות. העיסוק בנמשל הוא עיסוק שעסק בו גם הרמח"ל וגם החסידות, בעיקר חב"ד. לימוד הספירות הוא לא לימוד בשביל ללמוד את מה שיש שם, אלא בשביל ללמוד את מה שיש פה. זה בסופו של דבר העניין. כי כביכול, יש שם דיבורים, גם אפשר למצוא דיבורים כאלה, שזה, הלימוד על שם הוא לימוד שמנותק ממך. החיות, הייתי אומר, הנשמה של הלימוד של הפנימיות, זה מה... איפה זה מופיע פה, בתוך הנפש שלי. זה בסוף הסיפור. ככה נראה בחסידות. לא מעט נגדויות יש על הדבר הזה. אנחנו אומרים בסופו של דבר, העיסוק בחוכמה האלוקית מצד עצמה. אבל חב"ד זה דרכה, באופן כללי החסידות, לתרגם את השפה הפנימית לתוך כוחות הנפש שלנו, וזה מה שאדמור הזקן עושה כאן, והחלוקה המרכזית היא לשלוש ושבע, שזה חלוקה שנמצאת בשפה של הפנימיות, זה נמצא לא, זה לא חלוקה פה בתוך כוחות הנפש שלנו, אבל התרגום שהוא עושה להם פה זה איך שאנחנו חווים את זה.
אז מה שהגר"א נגיד התנגד על זה על הנקודה הזאת?
אני פחות מכיר בגר"א התנגדויות כאלה.
כאילו ששתם מתנגדים על חסידים זה כאילו בקטע הזה?
לא מכיר שעל זה, בוא נגיד התנגדות מאוד חזקה. אני מכיר אהבה עצמני ואיתה הרבה פעמים דברים של בעל הלשם. בעל הלשם היה מקובל גדול, סבא של הרב אליושיף, מקובל גדול בירושלים, הרב קוק גם למד איתו. בעל הלשם כותב נגד העיסוק בנמשלים כל הזמן. ומה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שיש עולם כזה, זה מה שזה אומר. מה זה אומר לך פה? אתה רוצה להוריד את הספירות הקדושות העליונות לתוך ה... כזית מוח שלך, זה כאילו הסיפור, זה רחוק מזה. אתה אמור לדבר על הכלל, על הבנייה של כל העולמות. יש דברים חריפים מאוד שהוא כותב גם על הרמח"ל וגם על חסידות, על העיסוק בנמשלים. לעומת זה יש סיפור שהגיע הרב אשלג, הרב אשלג הוא כן עוסק במה זה אומר, נמשל. אשלג הגיע לאחת הישיבות בירושלים, ישיבות מקובלים, ושאל אותם, מה אתם לומדים? והם הסבירו לו, אמר, מה זה? מה זה? היה שם ויכוח גדול. האם כאילו זו שאלה לגיטימית לך, מה זה מה זה? זה. הרב קוק, מי שמכיר את השפה הפנימית, רואה שהוא מלביש כל הזמן את העולם הפנימי בתוך ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם, איך הקדוש ברוך הוא מנהים את העולם. מסביר תהליך עולמי, למשל של גאולת ישראל, כשאתם לומדים אורות, אז אתם לא תמיד תופסים שהוא בעצם מלביש מושגים פנימיים בתוך ה... גם בכוחות הנפש, באורות הקודש, גם בזה, הרבה הרבה מושגים פנימיים. אמר למישהו שיש יהודי אחד בירושלים, תלמיד חכם גדול, שבעיקר מתעסק בקבלה, רב יוסף אביבי, שמעתם? תציעי כמה ספרים על תורת הארי. שם מבין גדול. הוא עסוק, שמע בדרך איזה ספר. מסביר את תורת הרב קוק על פי יסוד. אנשים שבסוד מבינים שזה זה. הרב קוק מדי פעם גם כותב מפורשות, לפעמים רומז. אבל גם שהוא ממשיל ממש, אז... הוא עושה את זה באופן כזה שזה לא ממש ממש נגלה, שלא שמים לב. הבולט אולי ביותר בזה שהוא לא בולט זה המהר"ל. המהר"ל כולו על פי הסוד, ואתה לא, אתה לא לומד מהר"ל, אתה לא שומע את המושגים בכלל. אתה יודע, לא נשמע. זה ממשיל. הסיבות זה היה העניין שלה, לדבר על, על, על איך, איך זה מופיע פה אצלם. הנחלקות לשתיים שהן שלוש אימות ושבע כפולות, פירוש חוכמה בינה ודעת ושיבת ימי הבניין, חסד גבורה תפארת, נצח עוד הסנוחות. וכך בנפש האדם שנחלק לשתיים, שכל ומידות, שכל כולל חוכמה בינה ודעת, המידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפערו וכו'. וחב"ד נקראו אימות, מה זה אימות? אימות הוא מקור למידות, כן, המידות הן נולדות מתוך האימא, מתוך זה נולד מתוך המוחים, תכף הוא יסביר את זה, כי המידות הן תולדות חב"ד. וביאור העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חוכמה, כוח מה, וכשהוא מוציא כוחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל ושכלו נקרא בינה, והם אב והם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. כי השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין וכולה כמר כלא חשיב, נולדה ונתעוררה מידת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו לראה ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין הסוף ותכלית ופחד השם בלבבו, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה וכו' וכו' וכו'. זה טיפה לבאר. ההתלהבות, הפחד, הרתיעה נובעת מתוך ההשכלה. וגם ההשכלה היא צריכה לעבור איזשהו עיבוד, איזשהם שלושה שלבים שנקראים חוכמה, בינה ודעת, בשביל שזה ירד לתוך החיים שלנו. אם יש לנו כוח שבו אנחנו משכילים, אז ומשכילים בזה נכון, אז ההשכלה הופכת להיות כוח שמחיה אותנו ומתחיל לפעול לנו בתוך הנפש. מה זה החוכמה? החוכמה זה הטקסט, החומר גלם. כוח מה? שזה עובדה, נתון, אקסיומה, ידיעה, ידיעה מופשטת שנאמרת. למשל, אם אני אומר לכם עכשיו, בעל התניה אומר, שהשם יתברך הוא ממלא כל אלמין, וסובב כל אלמין, וכולה כמה כלא חשיב. שאלה מספר אחת במבחן, מה הם שלושת הדברים שנאמרו על השם יתברך? תשובה, הוא ממלא את כל העולמות, רק מתרגם, וסובב גם את כל העולמות, וכל הדברים לפניו הם לא נחשבים בכלל. משהו לא מובן? המילים מובנות, נכון? לא, באמת, אני חושב שהמילים מובנות. אין פה איזה משהו, לא השתמשתי פה באיזה מושג מקודשין או טהרות או משהו שאתם לא יודעים מה זה, נכון? ממלא את כל העולמים וגם סובב את כל העולמים, נכון? לכאורה, הידיעה הזאת כשלעצמה היא ידיעה עקרה קצת. יש איזה ביטוי בפרדס, ברמה, הוא אומר שהחוכמה בלי הבינה היא שכל עקר. רק החוכמה עם הבינה היא שכל מולין. מה אנחנו עושים עכשיו עם המשפט הזה? שהקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין, סובב כל אלמין וכולה קמת ולא חשיב. אחרי שיש לנו את הידיעה הזאת, אז אנחנו מוציא כוחו אל הפועל כשמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו. ומתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, זה נקרא בינה. כלומר, אני תופס את המשפט הזה, אני אנסה להעמיק פה. מה זה אומר שהשם יתברך ממלא את כל העולמות? מה המשמעות של זה שהשם יתברך ממלא את כל העולם? אני
מלבדו.
מה זה אומר שאני מזמין לך את זה?
שבכל דבר יש נקודת נקודת חיות אלוקית.
בכל דבר יש נקודת חיות אלוקית. זה הדרך להבין שבאמת השולחן הזה יש בו איזה נקודת חיות אלוקית. אם אתה אומר שהוא ממלא כל אלמין, זה לא רק שיש בו נקודת חיות אלוקית, אבל עוד יותר מזה, שהוא ממלא את כל העולמים. עם המשפט שלך, אם אין עוד מלבדו, זה לא שבתוך זה יש נקודה. אין עוד... מה? אין עוד מלבדו. הביאור של אין עוד מלבדו, והתניה, זה לא שאין עוד... אתה עובד על הדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. זה לא שהשם... מה? זה לא שאין עוד אלוקים מלבדו. כן, אנחנו... המחשבה הפשוטה שלנו, שהשם הוא האלוקים, כן, יש שאלה, מי הוא האלוקים, מי זה שמנהיג את העולם? אין השם, השם שלנו הוא האלוקים, אין עוד מישהו אחר. ביור של התניה לא, ששם הוויה ושם אלוקים, האלוקים, שזה העולם של הצמצום, של הדין, בתוכו יש שם, את השם הוויה, שם שמהווה כל רגע ורגע את העולם מעין ליש, הוא האלוקים. אין מה, גם מה שנראה לנו צמצום ונראה עכשיו אתם מסתכלים על העולם כעולם של יש נפרד, הכל זה שם הוויה, הכל זה הקדוש ברוך הוא מהווה כל רגע ורגע את העולם הזה, אין עוד שום דבר מלבדו. זה לא שאין עוד אלוקים מלבדו, אלא אין עוד כלום מלבדו. אין עוד כלום מלבדו משמעותו שהעולם כולו הוא רק חיות של הקדוש ברוך הוא. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא מתמדת. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך הכוס קפה הזאת עכשיו, דרך הדיבורים שלנו, דרך מה שקורה בחוץ, השמש, הירח והכוכבים, דרך התורות שנלמדות, דרך מערכת הבחירות, הכל זה הופעה אלוקית. אם הקדוש ברוך הוא מופיע דרך כל דבר, אפילו דרך מערכת הבחירות, אז אולי אפשר להסתכל על מערכת הבחירות ולראות איך הקדוש ברוך הוא מופיע. אם הקדוש ברוך הוא בדיבור בינינו הוא קיים, וכל מה שמתרחש בתוך הישיבה, כל התהליכים הפנימיים שקורים, כל מה שקורה לך כל יום, אפילו מה שקרה לך הבוקר, היית יותר שמח מזה, יותר עצוב מזה, או תקוות שלך עכשיו, הכל זה רק התגלות של אלוקים, של הקדוש ברוך הוא. ואפשר כל הזמן רק לפתוח את העיניים ולהסתכל ולראות אלוקות. זה לא שהקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו מקום, שזה ביור, זה סיפור כזה, זה שאל איזה אדמור אחד, שאל את הבן שלו, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אמר בשמיים, לא, בשמיים, בארץ, אמר, לא, הקדוש ברוך הוא נמצא, איפה תיתן לו להיכנס, הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא נמצא ממש בכל מקום, נוכח וקיים בכל מקום. נפתח את העיניים שלנו, נוכל לראות את זה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שמי שיש לו עיניים פנימיות יכול להסתכל על דברים שקורים ולראות את החיות האלוקית שנמצאת בהם.
ואיך זה מתבטא בכל דבר שאני רואה?
אז יש אנשים שמלמדים את זה. נגיד הרב קוק, הוא מספר את הסיפור ההיסטורי ככה. אתה יכול לספר את הסיפור ההיסטורי כאיזשהו תהליך כמו שלמדת ונבחנת בשיעור ההיסטורי על ה-150 שנה האחרונות. הרב קוק מספר את זה דרך הסיפור של ההתגלות האלוקית, דרך הספירות הקדושות, דרך החיות שהקדוש ברוך הוא רצה להוביל בעולם הזה בעניין של הלאומיות ובעניין של ההשכלה. הוא אומר, יש פה תנועה, זה לא איזשהו תהליך. למשל, שחז"ל מספרים על בית שני, אז אתה יכול לקרוא בספרי המחקר על בית שני, למה נחרב הבית ולמה מלכות יהודה כשלה. הבאים חז"ל ואומרים לך, תשמע, הסיפור באמת היה שנאת חינם. זה הסיפור. על זה זה נפל. זה ראייה תת-קרקעית, תת-הכרתית למה שקרה. כי הפרשנים הפוליטיים, מדיניים, צבאיים, מסתכלים את העולם דרך סיפור נגלה. אתה אומר, אוקיי, ברור שזה קרה, כי הרומאים הגיעו משם, והיה ברית איתם, והם שם התגרבו, ופעם אחת היה חולשה, ואז הם ניצלו את יתרון הזה, וכל מה שאנשים ברמה הזאת יודעים לספר על העולם. אבל מי שיודע שהכל זה רק הופעה אלוקית, הוא אומר, תראה, היה פה משהו של פגם, והשם יתברך שוחח איתנו דרך הדבר הזה, זה דבר השם, זה לא איזה סיפור אחר חוץ מדבר השם. מה שהיה פה זה דיבור של השם איתנו. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, והוא גם מספר את הסיפור של ההיסטוריה. אז אנשים קוראים ככה היסטוריה, ברמה פנימית יותר. אומרים שאין עוד מלבדו, כולו שהוא ממלא את כל העולמות. כל מה שמתרחש גם בפוליטיקה הפנימית שלנו, הכל זה סיבובים שלו. מי יכול לפענח את הדברים האלה? יש אנשים פנימיים שמפענחים את זה. אנחנו העיניים שלנו הם עיני בשר, אני יכול להסביר את העולם הזה כעולם טבעי. ויש יכולת לראות את העולם בראייה פנימית ולפרש את כל העולם רק כנוכחות אלוקית. אבל אפילו הידיעה הזאת בעצמה, גם בלי שאני מצליח לתרגם, אני אומר, תראה, שם יתברך, אין שום דבר בעולם חוץ מחיות אלוקית. זה פלא פלאות הדבר הזה, אנחנו עכשיו מדברים, והכל מסביבנו מלא בחיות ואותיות שהקדוש ברוך הוא כרגע מחיה כל רגע ורגע את כל מה שנמצא מסביבנו. נוכח בכל דבר, בכל מציאות, כל מה שקרה לי, הכל זה דיבור של הקדוש ברוך הוא איתי. אני מרגיל לדבר איתו פעם בכמה זמן שאני מכוון בתפילה. פתאום אומרים, תשמע, זה מה שקרה הבוקר, אפילו זה שעכשיו הגעתי ולימנתי, ועכשיו חיים שעה, ואני... הכל זה רק דיבור אלוקי, שום דבר חוץ מזה. כל מה שקורה, כל מה שיקרה, כל העצמים, כל הפיתוחים, הכל זה רק, הקדוש ברוך הוא נוכח בכל זוזה, בכל מה שקורה מסביב. מה עשינו עכשיו ב-15 דקות האלה למשפט, ממלא כל עלמין? התבוננו בו. נכון שעכשיו, חוץ מלענות על התשובה, מה תכונתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, התשובה היא ממלא כל עלמין, אחרי שהתבוננו בזה, יש הבדל בין מי שמקריא לבין מי שמבין, נכון? רוב התסכולים של מערכת החינוך, שמבחינת המדדים שלה היא מצליחה רק להבין, לראות אם הבן אדם יודע את הטקסט, את הידיעה. קשה לבחון עכשיו, היה שר חינוך שניסה שהלמידה תהיה משמעותית, וגם אופן הבחינה של הלמידה תהיה משמעותית. נוכל לבחון אם יצא לכם פעם לשמוע בן אדם שמצטט או לא מצטט, מדבר כאילו הוא מבין, אבל אתם שומעים שהוא רק מצטט, שהוא לא באמת מבין את מה שהוא אומר. אז הוא חוזר על זה הרבה פעמים, או שהוא מדקלה משהו שהוא לא שלו. שאתה שומע בן אדם שאוחז את זה מבפנים, תופס את המושג הזה שהוא מדבר עליו מבפנים, הוא מדבר מתוך איזושהי הכרה פנימית, אז אתה רואה שהוא הוא יודע, הוא מבין את מה שהוא יודע. אז בסופו של דבר, הרמת, ההשכלה הזאת היא רמה שכבר מתחילה לפרק את החוכמה הזאת אל תוך הלב. הלב מבין, חוכמה במוח, כוח מה, מה יש פה, חומר גלם, והבינה מפרקת את זה לאשורות, המבין, מעמיק, זה פתאום נתפס לך המושג הזה. כשהוא נתפס, אז כבר אפשר להוליד. חוכמה נקראת אבא, בינה נקראת אמא. אז האבא מביא את הזרע, את החומר גלם, את המה, אבל אי אפשר ללדת מזה. הפיתוח של זה במשך הבוננות אצל האמא הילאה, אצל הבינה, 9 חודשים, עד שזה באמת הופך להיות לזה עומק, רוחב, גובה, זה נהיה משהו בעל ממדים שיכול להיות חי, יכול להוליד. מידיעות סתם אתה לא יכול לצאת לאיזשהו חיים. הידיעות הן עקרות לגמרי, הן מנותקות מהחיים. נמצא פה באזור הזה, נשאר באיזה סייב במוח, אתה כאילו מכניס אינפוטים לכל המערכות האלה, ואם יש לך זיכרון, אז בשעת הצורך אתה יכול לשלוף אותם. אבל ברגע שאתה מבין, אתה צריך פחות להזדקק לזיכרון, כי זה משהו שיותר חי. עכשיו אתם עכשיו עושים חזרות בגמרא. אז אתה צריך להחזיק את הראש של כל הסוגיה, וזה בשלב שעוד לא הבנת אותה מבפנים. ואחרי שאתה קולט את ה... יש לך איזה הערה כזה, אתה פתאום תופס את זה, אז גם אתה חי את זה יותר. אתה מצליח כאילו לקלוט את זה ממקום שהוא שלך. אתה צריך כל הזמן להשקיע רק בכוח רק בכוח הזיכרון. יש לך את זה, זה שלב כזה שזה נתפס, שזה נקרא שמתבוננת, זה בינה, מתבוננת במשהו.
ואז מה זה דעת?
תכף הוא יגיע לדעת, הוא מדלג תכף על הדעת וחוזר אליה אחר כך, בסדר? אבל מוזר באמת, כי פה למטה אתה רואה 10 שורות מלמטה, אתה רואה, והדעת הוא מלשון ואדם ידע, אבל לפני זה הוא מסביר מה זה מוליד.
עוד שהרב לפעמים יכול לקרוא תהליך שדווקא בגלל שאדם מדקלם משהו כל פעם, ואז פתאום זה נתפס לו כאילו גם נובע גם התבוננות, אבל דווקא מזה שהוא מדקלם משפט הרבה פעמים, אז זה נתפס לו בקום. נכנס
אני שומע את מה שאתה אומר, אני לא משתכנע, כאילו אני התהליך הזה של לתפוס את ההשכלה שלנו הוא תהליך מה קורה בחזרה של הרבה פעמים, אתה לא משתף את השכל, זה רק שינון.
לא, כן, אני אומר, צריך כאילו להיות עם תהליך במקביל של ללמוד וזה, כאילו של בינה בדברים, אבל לפעמים יש דבר שאפשר לקרוא עליו מלא, ללמוד אותו הרבה, ועדיין הוא לא נתפס. עד שפתאום, אחרי שכן חוזרים עליו מלפעמים, אז הוא פתאום.
נכון, נכון. קוצקר אומר, והיו הדברים האלה שהם הכי מצמחה היום.
אהל.
מה זה יעזור שזה יהיה על הלב? יום אחד יפתח עליה, והכל יכנס פנימה, יש איזה משהו, קצת קשור לפרשה שלנו, יש את הניחום המעניין. אני אומר, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. פסוק בדניאל אומר, יאיב חוכמתה לחכמים. זה מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי, אם חלפת. מה הקונץ לתת חוכמה לחכמים? א', זה צדק חלוקתי, זאת אומרת, שייתן חוכמה לטיפשים, אין חוכמה לחכמים. חוץ מזה, אם הוא באמת כזה כל יכול, שייתן חוכמה לטיפשים. אז הוא מבאר לך שבאמת יש איזה כישרון פנימי בתוך האדם שהוא יכול לעשות משהו עם החוכמה הזאת. ברגע שהבן אדם יש בו חוכמה, כלי מלא, הקדוש ברוך הוא ממלא אותו עוד. אם יש בו את החוכמה, אם יש בו את היכולת לתפוס את הידיעות ולהפוך אותם לחיים, אם יש בו איזה רצון אל הקודש, זה מתחיל גם איזה תנועה, אז שווה להשקיע בו. כישרון זה חוכמת לב, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה, בלב של החכם אפשר לתת חוכמה, חוכמת הלב היא היכולת להפוך את הידיעות לחיים, אם כבר הופך לחיים אחרי טיפה התבוננות, כשבאמת באמת פתאום המציאות של השם אחרי שהתבוננו 10 דקות בדבר הזה, אז המציאות של השם פתאום נוכחת פה. אז הדמיון הזה עצמו, שאנחנו מצליחים לדמות, לצייר את זה בשכת שלנו, אז מה זה מוליד? הם אב והם המולידות אהבת השם ועירתו ופחדו. כי השכת שבנפש המשכלת שמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין וכולה קמיה כי לא חשיב. נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו, לראה ולהתבושש מגדולתו התברך שאין לה סוף ותכלית. הוא פחד השם בליבו. אז מה התנועה הראשונה שנולדת לבן אדם שהוא מתבונן בזה? פחד, יראה, רתיעה. אני אומר, אמת עכשיו השם נוכח בכל מציאות. אני פה התרגיל, הלכתי עם מכנסיים קצרים ובחייה. דיברתי סתם, בזבזתי את הזמן. הקדוש ברוך הוא נמצא, המלך נמצא בכל מקום. כאן, עכשיו שאנחנו מדברים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מי שמשווה את השם לנגדו תמיד, הוא לא יכול לחתוך. הוא לא יכול לבזבז את הזמן. לא נעים. עבור לקשקש, סמול טוקים, ליד שיש מישהו גדול לידך. אם זה הגדול ביותר, הכל נוכח כל הזמן. וכל דיבור, כל מעשה יש לו משמעות. הכל בא, מקבל משמעות משמעות עד הסוף. אז זה מוליד איזו רתיעה, עמידה נוכח הגדלות הזאת, בשלב הראשון. יראת הרוממות במוחו ומחשבתו, לירה ולהתבושש מגדולתו התברר שאין הסוף לתכלית, ופחד השם בליבו. זה התנועה הראשונה, יראה. ושוב, אחרי שאתה כבר ירא והלכת אחורה, כן? כמו שהיה לעם ישראל, במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? וירא העם וינו, ויעמדו מרחוק. השם יתברך מתגלה. פתאום זה נראה אמיתי. אז העם נבהל, הולך אחורה. יש כמה תופעות כאלה בתנ"ך, נכון? יש שם עוד מנוח. ההתגלות מרתיעה. אם היינו מקבלים ממש נבואה, אז היינו מתמוטטים לגמרי. ככה אומר הרמב"ם. אבל אם אנחנו רק מדמיינים שהשם נוכח פה, זה כבר יוצר לנו איזה רתיעה כזאת ופחד בלב. ושוב, השלב השני, מרק רגע, השם פה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כל מציאות, הוא לא, זה לא, זה לא צריך לטפס עד השמיים. הקדוש ברוך הוא ירד בעצמו, האלוקות, והתגלמה בכל דבר ודבר, בתוך התורה הקדושה, בתוך הנפש שלי. בתוך המידות הטובות שלי, הקדוש ברוך הוא מתגלה. כשאני עושה מעשה טוב, כשאני משכיל השכלה של תורה, כשאני פועל פעולה של מצווה, אני בזה דבק בהשם, ושוב התלהב. ליבו באהבה עזה, כרשפי אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה. עכשיו מהתנועה של הרתיעה, יש לי איזו תנועה הפוכה של ירוץ עבדך כמו אייל. חשיקה, זה מילים שאנחנו כבר לא לא במילון שלנו, חפיצה והשתוקקות, צמאון, לגדולת אינסוף ברוך הוא, והיא כלות הנפש, דכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי, דכתיב צמאה נפשי לאלוקים, וכתיב צמאה לך נפשי, והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית, כמו שכתבו הטבעיים, והכן הוא בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב, ומקור המים והלכות מהמוח. כמו שכתוב בעץ חיים שער נון, שהיא מבחינת חוכמה שנקראת מים שבנפש האלוקית, ושאר המידות כולם הן ענפי העירה ואהבה ותולדותיהם, כמו שהתבהר במקום אחר. יש פה איזה הגדרה שהנפש, הצמאון הזה, זה מקור האש שנמצא בלב, החוכמה זה המים שבמוח, לא נכנס עכשיו לזה, אבל התנועה הזאת, אחרי ההתבוננות, יש לי שתי תנועות הפוכות, יראה, ואחרי זה אהבה, רצון גדול גדול ללכת אל השם, אחרי שהתבוננתי קצת בגדלותו. משהו מזה היה לנו גם באגרת התשובה שם, אם אתם זוכרים שהוא דיבר על אחרי התשובה תתאה, התשובה הילה שאדם רוצה לשוב אל השם, ואז הוא רץ עד אליו. שאר המידות, אחרי חסד וגבורה, הם תולדות של המידה הזאת. ענפי העירה והאהבה ותולדותיהם, כמו שהתבהר במקום אחר, בתניה במקום אחר, הוא מרחיב על שאר המידות, איזה כוחות נפש הם בתוך בתוך כוחות הנפש שלנו.
זה העירה והאהבה,
זה כאילו
שני
תכונות הופכיות, כאילו אם יש לך עירה
אז
אתה מציג אהבה, ואז כאילו איבדת את העירה. נכון. אז כאילו זה קצת, זה כאילו אף סובבת שאתה אומר, זה כאילו קצת דומה בי שאמונה, שכאילו זה קונפליקט כזה. נכון. שכאילו אתה אף פעם לא יכול להיות כאילו זה או זה. אז איך כאילו אתה יכול... זה מדהים, זה הזוהר הקדוש אומר שדחילו ורחימו, זה עירה ואהבה, דחילו. ורחימו, זה אהבה, הם טרי גדפין לפרחה באו לאלה, זה שתי כנפיים בשביל לפרוח בהן למעלה. ראית פעם ציפור עם כנף שבורה? אז תלוי מה רמת השבר שלה, או שהיא ככה אפה באופסייד, או שהיא בכלל מצליחה לעוף. עכשיו האיזון ביניהם הוא גם עניין קצת אינדיבידואלי, יש אנשים שהם מושרשים יותר בימין, הם יותר אנשי חסד, ויש אנשים שהם כל הזמן קפדנים כאלה. נגידי לב ושמיים, הקצה שלהם. אז זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא חילק בסך הכל את שתי הכנפיים, לא רק לכל אחד מאיתנו, אלא גם בכלל העולם. בסוף זה מאוזן איכשהו, צריך את שניהם. אבל התנועה היא לא משהו מתמטי שאני יכול לתת לך עכשיו את הנוסחה. בעיקרון, הספר הזה עוסק במידות האלה. תניה עוסק באהבה ואירה. סתם שים לב דבר מעניין, אהבה זה מידת החסד, נכון? והאירה זה מידת הגבורה. מה קודם בספירות?
חסד.
מה קודם פה בתהליך, איך שהוא מתאר? האירה, נכון? אנחנו גם אומרים, דחילו ורחימו. אנחנו קודם כאילו בא... עוד קצת מבלבל אותנו לפי השאלה שלך, זה באמת כאילו משהו שסותר. וזה מין תנועה כזאת שכל הזמן אנחנו צריכים, שבן אדם מתקרב, 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 הוא יכול בטעות לחשוב שהוא עכשיו כבר מסתחבק עם האינסוף ברוך הוא, והם קשורים בקישור אדיר, הוא דבוק בו עד הסוף. אתה תפוס קצת פרופורציות, תראית הרוממות, בשביל לדעת כמה פער יש ביניכם. מה שקורה בסוף הפרשה הזאת. השרת השכינה. מה יותר טוב מזה? יש... חדר המיטות, ככה זה נקרא, קודש הקודשים. הדוד והראיה נפגשים. ותשבריחו וכנסת ישראל נפגשים בבניין המשכן. זה המשכן, זה השכינה, זה הבית של תשבריחו וכנסת ישראל. שם השכינה שורה, שם אנחנו יכולים לבוא ולהתאחד עם בוראנו. איך נגמרת הפרשה? ולא יכול משה להיכנס. ולא אל מועד כי שכן עליו העיניים. מה היה כל הפרויקט, כאילו בחמש פרשיות האחרונות, אם בסוף אי אפשר להיכנס. אתה מבין שכשכן עליו הענן, אז אתה צריך לדעת ששכינה הקדושה עושה משהו מאוד מאוד אימתני, מפחיד, מלא יראה, עוד. אתה נאחז ונרתע מאחורה. הקדוש ברוך הוא גם מאוד אוהב אותך. התנועה הזאת היא יוצרת את תנועת החיים של עבודת השם באופן כללי כל הזמן. ועצר כל הזמן אתה חי בסתירה הזו. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. להקפיד על כל דבר או ללכת אל הדבר. כאילו, בהליכה אלה, החסידים שהם עובדים עם החסד ומשתוקקים אל, אז יש לפעמים שהם צריכים להשגיח מאוד שהם לא מדלגים על איזה לאווים. הם לא בטעות עוברים על איזה פרטים. אז זה מה שהוציאו על החסידים, שלפעמים האהבה מקלקלת את השורה. הקפדנים הם בסוף נשארים מאוד 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 רחוק מהקדוש ברוך הוא, מרוב שהם נרתעים ממנו. כל הזמן זה התנועה שמולידה את שתי התנועות האלה. בצורה, התשובה היא שאתה צודק. אין נוסחה. אין נוסחה. ואני כן מדבר על זה במהלך הספר קצת על המערכת היחסים ביניהם. אני בתור אבא ובתור מחנך, אז אתה גם מתלבט איזה כנף אתה מפעיל עכשיו כל פעם. איזה כנף צריכה יותר חיזוקים. תראו ששמאל דוחה וימין מקרבת, שהשמאל, הדחייה, הדין יהיה בשמאל, בצד היותר חלש, בצד היותר חזק זה המקרבת. יש פה גם... אבל מה שעושה את זה, זה ההתבוננות. וזה היסוד של חב"ד. חסידות חב"ד אומרת, חוכמה, בינה ודעת, זה מה שיביא בסופו של דבר את האהבה והאירה. זה מה שיוליד את כוחות הנפש. חסידים רוצים דבקות, רוצים ייחוד, רוצים קשר עם השם יתברך. ניגון זה טוב, שמחה זה טוב, התפיילוס זה טוב. כאילו כל מיני מייסים כאלה בשביל לעשות כולה, לעשות ריקודים, לעשות כל מיני דברים שהם מעשים של חסידים זה טוב. אנחנו אומרים מוחים. חכמה בינה ודעת. תתבונן, תתבונן טוב. לא שכל קר. חוכמה ובינה, ואז תראה שזה הופך להיות חפיצה וחשיקה והשתוקקות. נפש שוקקה וקלות הנפש, אתה תראה שמי שלומד טוב, מי שמתבונן, אז הוא מגיע למקומות האלה. ומה זה הדעת? על החוכמה והבינה אפשר להיבחן גם. אם תהיו מורים ותמציאו אמצעות של היבחנות, לא רק על הידיעה, לא רק על החוכמה, אלא גם על הבינה, לראות שהבחור מבין. עכשיו עסקתי קצת ו... בדיקת מבחני בגרות. אתה יכול לראות בתשובה מי הבין ומי לא הבין. אתה לא יכול להוריד נקודות למי שכתב את התשובה הנכונה בלי שהוא הבין. זה מתסכל קצת, אתה רואה שהוא כתב את זה כזה עקום, מצד שני, אם הוא יוכיח לך שהוא כתב את התשובה, הוא יכול להוכיח. ואתה יודע שהוא לא הבין כלום. הבין חצי. אבל גם על הבינה אפשר כאילו לכתוב, אבל הדעת אומר, מה זה הדעת? הדעת היא הפעולה שאנחנו פועלים. אחרי שעכשיו למדנו על עלינו מלבדו ועל ממלא כל עלמין, והתבוננו בזה זמן מה, והגענו גם להגדרות ולהבנה שזה לא עומק. הדעת הוא מלשון ואדם ידע את חווה אשתו, והוא לשון התקשרות והתחברות. שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. עכשיו לעשות פעולה, מאז שדיברנו על ממלא כל עלמין, עברו כמה דקות, לא בזבזנו אותם, למדנו תורה, אבל אנחנו כבר הפסקנו לחשוב על השם יתברך. נכון? היה שאלה, היה אהבה, יראה, דיברנו, עברנו לאיזה נושא שקשור, אבל מהצד. אז אנחנו לא עסוקים בזה. עכשיו לחזור ולעשות פעולה של דעת, זה פעולה ממשית. אני אומר, תתבונן, תשים עכשיו, תחשוב על הדבר הזה, ששים את כל המחשבה שלך עכשיו על גדולת אינסוף ברוך הוא. כשאתה חושב על הדבר הזה, זה הדעת. פה ביטוי חריף. התקע מחשבתו בחוזק. זה לא משהו אינטואיטיבי כזה שקורה, מייל. יש פעולה שאדם אומר, עכשיו אני חושב על זה. אני חושב שמי שתוקע חזק מדי, אז הוא כבר לא... זה צריך לבוא בשלווה, לא בעצבים. שהביטוי פה הוא ביטוי פטיש 5 קילו כזה, התקע מחשבתו בחוזק. רק על זה לחשוב, רגע. אז זה מקום שאמור להחיות, זה אמור להיות מתוך איזשהו רצון. אבל אינו משיח דעתו. עכשיו על זה אני חושב, למה? כי המחשבה היא בסופו של דבר הכוח שלי ליצור על ידי המחשבה שאני עכשיו, על מה אני חושב, היא זו שבסופו של דבר מושכת אחריה את הלב. האם אני מאמץ את המחשבה על ההשכלה הזאת שהזכרתי בחוכמה בינה, אני גם נותן את הדעת על זה, נותן את הדעת, זה ביטוי שלנו, כן? אני נותן את הדעת שלי, אני שם את הדעת שלי על מה שהזכרתי והתבוננתי, על מה שהחכמתי והתבוננתי, זה מכניס את זה אל תוך החיים. כי מי ש... אם לא יקשר, כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, יש לו את השיעורים הכי טובים באלוקות. אני יכול לתת שיעורים, יש פה חלק שני של התניא נקרא שער האיחוד והאמונה, שהוא עוסק בהתגלות של האלוקות, באלוקות בעצמה. ומי שמבין ויש לו את השיעורים הכי טובים בשער האיחוד והאמונה. אם לא יקשר דעתו וידקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, אם הוא לא באמת יחשוב על זה בחוזק, הכוונה שזה לא איזה מחשבה שאפה, וזה הבעיה עם המחשבות שלנו. אני מדבר עכשיו, קצת אנחנו אחוזים במה שאני מדבר, וקצת זה אף כאילו לעוד כל מיני דברים. זה צריך כאילו בחוזק לחשוב על משהו. ועכשיו אני חושב רק על זה. צריך לרכז, כוח של ריכוז של המחשבה, זה יכולת, זה פיתוח של שרירי המחשבה שלנו. דמר מפי הסצנה, הקים חבורה של בני מחשבה טובה, אומר בהתחלה אתה לא תצליח לעשות זה, שאנחנו נחשוב רק דברים כאלה, רק לחשוב על זה. זו פעולה ממשית, לחשוב על זה. זה בחוזק ובהתמדה. בהתמדה הכוונה שאתה באמת עסוק בגדולת השם, יום יום. אם יש מצווה לאהוב את השם, אז צריך להשקיע זמן בהתבוננות. ובנתינת הדעת הזה, לחשוב על זה. אם לא תחשוב על זה, זה לא יוולד לך אהבה ואירה. הנה תראו, קצת עשינו את זה בתוך השיעור הזה, ופתאום אני פחות, פתאום הכנסתי לזה קצת. באמת כאילו שאתה מתבונן בזה וחושב על זה, זה באמת. אבל אם אתה לא נותן את הדעת, זה נעלם. וואלה, היה שיעור יפה. בעל התניא פרק ג' דברים חכמים. אם אתה לא שם על זה את הדעת, זה לא הצליח. צריך כאילו שיעורי בית, לקחת זמן, שבו אתה מתבונן. זה היה... היה לנו את זה גם בגרף התשובה. לתת זמן להתמרמר. לשבור את הלב. צריך להשקיע זמן במחשבה. אם אתה רוצה לפעול משהו על הנפש, צריך להשקיע זמן לתת את הדעת, את המחשבה. כי מי ש... אף מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא. הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתיות, כי אם דמיונות שווא. זה לא באמת יהיה תנועה אמיתית של תשוקה או של רתיעה. זה יהיה דמיונות שווא, הוא אומר. כי אם זה לא נמצא, היו לבי, איך פלב, היו, שבלבי שם כל הימים. אם זה לא נמצא, אז נמצא שהדעת בסופו של דבר, על כן הדעת הוא קיום המידות וחיותם, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה, יראה וענפיה. מה שמקיים בסופו של דבר, אחרי שבן אדם עושה את התהליך של החוכמה ובינה שלו, מה שבסוף יוליך את זה לתוך המידות, לתוך הלב, מה שיעביר את זה, זה דעת, נמצאת בין החוכמה ובינה פה, והמוחים של הדעת זה חסדים וגבורות שיורדים למטה, דרך הגרון. זה צינור המעבר, אני כבר סיימתי כאילו את העבודה ההשכלתית שלי, עכשיו צריך לשים לב לזה. רואים אנשים, הבדל בין בן אדם שיודע ומבין, לבין בן אדם שחי בתודעה. פה אפילו נושאים פשוטים של זהירות בדרכים. אתה יכול ללמוד את זה, סתם אתה יודע את הנתונים, אז פתאום אתה, אתה קולט ועושה סנכון של כל הנתונים, אז זה... אבל אם הוא לא שם את הדעת על זה, אז החיים שלו לא קשורים למה שהוא למד שם בשיעור. מי שיש לו 4 נקודות חובה, או 8, לא יודע כמה, אז עושים לו קורס, איך קוראים לזה? קורס של... מה?
נהיגה
מונעת. קורס נהיגה מונעת. זה רעיון נפלא. וזה גם מחזיק זמן. זה מחזיק זמן. אנשים אחרי הקורס הזה, ששומעים הרצאה על זה, אז יש לזה חיי מדף לתודעה הזאת. אבל אם הוא לא יתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, אחרי זה הוא יישא כמו נהג שודים. אז זה לא, זה צריך לתת את הדעת על זה. לפעמים הדעת היא כל כך חזקה, תודעה הופכת להיות כל כך מלווה את החיים, שזה כבר התודעה הבסיסית שלך, האינטואיטיבית שלך, אתה כבר לא, זה לא מאמץ לתקוע בחוזק. לתקוע בחוזק, אתה לא יכול כל החיים לתקוע בחוזק. ויש דברים שאין ברירה, כי החיים הם חיים, העולם הזה הוא עולם הזה, אם אתה רוצה להיות דבק בשם דבר, אתה צריך להשקיע זמן ולחשוב עליו. אם לא תחשוב עליו, אתה תחשוב על הבורסה, על הבנק, על הסיעה הביתה, על הכסף, שאו מיד הדברים שיתפסו לך את המחשבה. אם לא תפנה זמן לחשוב על השם מתברך, למה שתחשוב עליו? אז אחרי שאתה חושב, אחרי שאתה מתבונן, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, ההתבוננות יכולה להפוך את הידיעה לתודעה. התודעה היא כוח שאתה צריך להתעסק בו, בשביל שגם... שיחדור לתוך החיים. זאת אומרת, זה בן אדם שיודע הרבה דברים ואפילו מבין אותם, אבל החיים שלו הם לא עמוסים בתודעה כזאת. כל תחום הם מזהירות בדרכים, צמחונות, אחריות לעם ישראל. כשהבן אדם חי בתודעת שליחות, יכול להסביר למה חשוב ולמה זה משמעותי ולמה אתה איש שיכול לעשות את זה, ואתה שומע אלף דרשות, אבל בסוף בן אדם ש... לא רק מבין את זה, אלא גם זה חדר לתוך ליבו וזה הפך להיות אדם שזורם לו בעורקים, אז הוא חי המושג הזה של השליחות הפך להיות מה שמלווה לו את החיים, מה שמניע לו את העוקם בבוקר ובתוך זה, זה הסיפור של החיים שלו. זה הפך להיות חלק מכוחות הנפש, זה מה שהוא מתלהב, זה מה שמשמח אותו, זה שגורם לסיפוק, על זה הוא חולם, מזה הוא מתאכזב. שם הוא מנהל את השיח והשיג, הוא דואג על זה, אנחנו הולכים על הענף של העירה. הוא דואג מתי הוא יצליח לעשות את מה שהוא חווה, הוא שמח ומשתוקק ומאוד רוצה. התודעה הזאת מלווה את החיים, אנשים שחיים בתודעה מסוימת. עכשיו צריך... ובכן, כל התוועדות של חב"ד נגמרת ובכן, ובכן עובר לעשייתם. כבר הזמנים, בעזרת השם, נזכה לדעת את השם, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה.